בסוף החודש נעביר בבירדי סבב נוסף של סדנאות טעמים וטעמי לוואי בבירה. בסדנאות האלה אנחנו עוברים על מגוון נושאים ולומדים להכיר לעומק טעמים רצויים ורצויים פחות. הסדנאות מתאימות לכולם, מבשלי בירה, חובבי בירה, כאלה שניגשים לבחינות ה-BGCP והסיסרון. ולכם, שהמשקה מאוד מאוד קרוב ללבכם ואתם רוצים להעמיק יותר ולהבין מה אתם שותים. אז את כל הפרטים אנחנו נעלה לדף הפייסבוק שלנו ובאתר בירדי כמובן. אז נתראה. בירוויו, פודקאסט הבירה של גלית וגדי.
שלום לכם ושוב אתם איתנו בפודקאסט בירוויו, דברים שומרים דרך כוס הבירה, פודקאסט הבירה הישראלי הראשון, ואיתי כמובן גדי.
היי גלית, מה נשמע?
אני בסדר גמור, איך אתה?
בסדר,
כן. אני רואה שאתה כבר שותה משהו, מה אתה שותה?
אני שותה בירה שעוררה בזיכרונות, קייזרדום פילסנר. קייזרדום זה ממשלה שנמצאת בעיירה קטנה ליד במברג. עברתי בסופרמרקט, ראיתי את זה על המדף, וואלה, הקפיץ לי את הגעגוע, מזמן כבר לא היינו באזור שם. אז לקחתי את הבירה, לשתות אותה.
איך היא?
לא מאכזבת לגמרי, בדיוק כמו שצריכה להיות.
עוד מעט תמזוג לי, תתפנה לי הכוס, אז תמזוג לי שלוק.
אני לא יודע אם יישאר כל כך עד שלי.
אם יישאר.
ומה את שותה?
אני שותה נס, מה אני יכולה לשתות?
סליחה. כאילו, את הולכת על...
מה אני יכולה לשתות?
את הולכת על הקו, אם זה לא קפה, אז זה סטאוט. זאת אומרת, הטעם נשאר אותו טעם, אוקיי.
זה יהיה נס אם יהיה פה קפה.
זה נס אם יהיה פה אימפריאל סטאוט היום.
טוב, אוקיי, אז התכנסנו פה היום לדבר קצת על בירות, לא?
כן, אני חושב, זה מה שאנחנו עושים פה בפודקאסט הזה.
אנחנו בפתחו של יום העצמאות, אז אולי כמה מילים ככה על יום העצמאות, שבדרך כלל קוראים לו חג הבירות.
כן, זהו, זה מעניין, יום העצמאות זה חג הבירות, ושבועות זה חג היינות.
נכון.
אז כן, יום העצמאות זה חג הבירות, אבל בואי, לדבר על חג בימים האלה זה קצת, לא יודע, לא מסתדר.
לא מתיישב.
לא מתיישב. אבל מצד שני, הבירות כן, יש להם מקום חזק מאוד בתקופה האחרונה. הרבה ממשלות הרימו כפפה, הוציאו בירות לזכר, הוציאו בירות לכבוד, לבירות להנציח. באמת השתמשו בפלטפורמה הזאת של הבירה כפלטפורמה לעשות דברים חברתיים, אפשר לקרוא לזה. אם לא יום עצמאות, אז מתי? זה הזמן באמת לתמוך בתעשייה הישראלית הנהדרת הזאת, ולקנות בירות ישראליות.
והמיזמים הם באמת,
כן,
אני חושבת בהחלט. שבאמת זאת אומרת, יש דברים מדהימים.
עד עד שאנחנו דיברנו באחד הפרקים הראשונים על מה זה קראפט, ואחד הדברים היה שקראפט מחובר ללקוחות, מחובר לקהל. זה בדיוק הנקודה שהבירה מחוברת לקהל.
יש מקומות עבודה שבאמת חילקו מארזים.
מישהו בא עם, הראה לנו מארז שהוא קיבל בעבודה, שבתוכו היה פיצוחים ובירה, ומה יותר ישראלי מזה, מאוד שהבירה באה לציין גם איזה משהו.
כן. אז זה בהחלט נותן משמעות אחרת, זה שם אותנו במקום אחר, זה שם את הבירה גם אני חושבת במקום אחר.
כן, זה
כמו שאתה אומר, באמת זה לקחת את הקראפט
לחבר אותו לקהילה.
בדיוק, והקראפט מתחבר לקהילה, זה לא המפשלות הגדולות המנותקות.
אף פי שגם הגדולות, גם הם נתנו...
כן, אני לא מדברת כמובן על המפשלות בארץ הגדולות, אני מדברת על המגה, התעשייה הענקית הזאת, אבל כמו שאתה אומר, גם בארץ, גולדסטאר עם המארזים...
שלהם ושקמה עם העטף. כן,
בהחלט כן. אז זאת הזדמנות, כמו שאתה אומר, לתמוך בתעשייה. אני רק רוצה להגיד שככה הייתי בסופר השבוע, ועמדתי מול מדף הבירות, ככה עמדתי בצד והסתכלתי על האנשים שמסתכלים על המדף בירות שבאים לקנות.
אני רק חייב להגיד שזה הדבר שגלית הכי אוהבת, להתבונן באנשים. אנחנו יושבים בפאב, היא תמיד לוקחת את הכיסא כזה שמסתכל על כולם, ואז מתחילה אחד-אחד לעשות לו ניתוח אנליטי על מה שקורה שם.
לא בקטע רע.
בקטע לא, בקטע סתם, כאילו, בקטע של לנסות להבין מה קורה.
כי אנשים הם מאוד מעניינים אותי, מאוד מסקרנים אותי. אני לא סתם באה
מרקע טיפולי.
מרקע טיפולי, כן. אז בקיצור, עמדתי מול המדף הענק של הבירות, והסתכלתי לראות מה אנשים קונים, מה הם בוחרים. היו כאלה שבאו בביטחה ככה למדף, ושישייה של גולדסטאר, שישייה של קורונה, שישייה של בקס, אלה האנשים שכאילו, אתה יודע, מאוד, וזה גם כאילו מדהים הבירה שהם קנו. זאת אומרת, צועדים בביטחה למדף ולוקחים שישייה. ויש את אלה שבאים ככה, אתה יודע, יותר
בסקרנות.
מבט כזה, כן, מתעניין, ואז בוחרים איזה בלגית, בקבוק בלגי, או בקבוק של איזה בירה ישראלית, בקבוק אחד כזה, זה מעניין לראות את התנועה לכיוון המדף, ואת הבחירה של האנשים.
זה בדיוק קראפט מול מס פרודקשן. מס פרודקשן, את קונה שישייה, קראפט, את קונה בקבוק.
נכון.
זה בדיוק הקטע.
זה היה מדהים. טוב, אז לענייננו היום.
היום אנחנו נדבר על בירות היברידיות. יש אומרים שזה מונח קצת ארכאי, שפג תוקפו, אבל עדיין, זה נשמע יפה.
זה מצלצל טוב.
זה מצלצל טוב, כן, זה נותן איזשהו כותרת, אז כן, בירות היברידיות.
האם יש דבר כזה? אין דבר כזה? זה משהו שאנחנו ננסה להתמודד איתו בפרק הזה.
כן, אז בואו נתחיל קודם מה זה היברידיות. היברידיות זה איזשהו שעטנז, קלעיים, ערבוב, כאילו זה לקחת שני דברים ולערבב אותם ביחד, לעשות איזו החלאה.
משהו שונה.
כן, רכב שהוא בנזין עם מנוע בנזין, מנוע חשמלי, לערבב את שניהם ופעם הוא נוסע ככה ופעם הוא נוסע ככה. זה הקטע של ההיברידיות. איך אנחנו משליחים את זה על בירה? אז פעם הייתה רווחת הדעה שבירות היברידיות זה בעצם לגרים שמוצסים בתנאים של אייל, או אילים שמוצסים בתנאים של לגר. זאת אומרת, לגרים בטמפרטורה גבוהה, או אילים בטמפרטורה נמוכה. ואז הרבה שנים זה תפס, בעיקר זאת הייתה גישה אמריקאית. ואז באיזשהו שלב באו אנשים ואמרו, רגע, כל הקטע הזה של לגר בגרמניה, זה לא סוג של שמרים, זה סוג של תהליך.
נכון.
זאת אומרת, לגרינג זה הקטע של
שלב, זה
שלב בבישול, שאומר להחסן את הבירה, לגר זה מחסן. ואז הם אמרו, רגע, גם אייל יכול להיות לגר, וגם לגר יכול להיות לגר. זאת אומרת, אין פה איזה שושת נז, כי הקטע הוא זה, אם בירה, לוקחים אותה ומיישנים אותה, או לא מיישנים אותה, מבשילים אותה, תקופה ארוכה, מאחסנים אותה, אז היא לגר. ולא משנה מאיפה השמרים הגיעו. הגרמנים מתייחסים לשמרים כבוטום פרמנטד או טופ פרמנטד, זאת אומרת, תסיסה תחתית או תסיסה עילית. ואז אמרו, אוקיי, אז בוא צריך להגדיר את ההיברידיות בצורה אחרת. אז בעצם איך נגדיר את ההיברידיות? ואז אמרו, אוקיי, אנחנו נלך על התוצאה. זאת אומרת, מה שמעניין אותנו זה התוצאה. זאת אומרת, אם אנחנו מצפים לקבל בירת אייל פירותית ומתקתקה, אז אנחנו פה נקבל איזושהי בירה אחרת שהיא פחות מתקתקה או פחות, לא מה שאנו מצפים. מאייל.
אותו דבר לגבי יותר מה שהיינו מצפים מלאגר.
בדיוק. זאת אומרת, זה איזשהו משהו שהוא לא בדיוק מתנהג כמו שהיינו מצפים מתהליך הבישול המסורתי שלו והנורמלי שלו.
זה נשמע מאוד מאורפל מה שאמרת עכשיו, ואולי קצת לא ברור. אז מה שננסה עכשיו לעשות זה לפרק את זה ולפשט אולי את המושג הזה, וקצת להבין אם הוא בכלל קיים, אם זה נכון או לא נכון. אז בוא נדבר על כל מיני סגנונות שיכולים לענות על הנוסחה הזאת.
אז שנייה, לפני שאנחנו מדברים על הסגנונות, בוא, אני רוצה לעשות איזה ספוילר קטן. אני כבר רוצה להגיד שגם גדולי האומה בנושא הזה של הבירה עדיין חלוקים בדעה הזאת. ומה אני מתכוון גדולי האומה? שני אלה שמחזיקים את מגדירי הסגנונות שהם הכי משמעותיים בעולם הבירה.
בוא, כולם מסתמכים עליהם.
בדיוק. אחד זה ה-BJCP והשני זה ה-Brewers Association האמריקאי. אז ה-BJCP בשנת 2015 אמר, אוקיי, אנחנו מפסיקים עם ההגדרה הזאת של ההיברידיות, כי כמו שהסברתי קודם, אנחנו בארצות הברית מדברים בשפה מסוימת, באירופה מדברים בשפת בירה אחרת, ולכן אנחנו רוצים לעשות את המדריך שלנו יותר אוניברסלי, אז אנחנו לא יכולים לקרוא את בירה היברידית לגר שעשוי בשמרי אייל. כי בגרמניה גם אייל יכול
לא ברור,
להיות לגר.
זה לא ברור, כאילו זה יוצא לא מובן.
בדיוק, זה יוצא לא מובן לאירופאים. אז הם הלכו ושינו את ההגדרות, ואז מה שקרה שחלק מהסגנונות מצאו את עצמם במקומות אחרים. הברוירס אסוסיישן לעומת זאת, שזה מדריך הסגנונות של האיגוד מבשלי הבירה האמריקאים, הוא עדיין עובד בקטע הזה של היברידיות. הם אומרים, תשמעו חבר'ה, היברידית זה לא סגנון. היברידית זה רק קטגוריזציה כדי שנוכל איכשהו לארגן את הדברים.
לשבץ,
ולכן אנחנו נשארים עדיין עם המונח הזה היברידי. אז אלה שתי גישות שקיימות, ובואו גם אנחנו קטונו מלהגיע בסופו של דבר לאיזשהו משהו חד משמעי.
אבל בוא ננסה להבין בעצם על מה מדובר. ננסה להבין את זה דרך הסגנונות.
בדיוק, התחלת להגיד מה הסגנונות, אז בוא נדבר על זה.
אז בוא ננסה רגע להסביר את
כל
הבלגן הזה. ננסה לפשט וקצת לפזר את הערפל. הסגנון בירה הראשון שאני בחרתי לדבר עליו הוא אולי לא הכי מוכר, אולי לא הכי פופולרי, אבל יש לי הרגשה שהוא מתאים בול למשבצת הזאת שאנחנו מדברים עליה, וזה האלט, שהפירוש של האלט זה בעצם אולד.
אלט זכן, דברים ישנים.
בגרמנית, זה סגנון בירה, זה סגנון בישול מאוד מאוד עתיק.
הוא מאוד נפוץ בדיסלדורף ובמונסטר.
שבגרמניה. ובתקופה הזאת שהלגר שטף את כל העולם, החבר'ה האלה אמרו, לא, 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 אנחנו לא מוכנים, אנחנו במרכאות לא נכנעים ללאגר.
גרמנים אמרו שהם לא מוכנים לעשות דברים חדשים?
כן,
וואו.
בדיוק, אנחנו לא נכנעים, אנחנו ממשיכים לבשל את הבירה שלנו, כמו שבישלנו עד היום, ואנחנו נמשיך לבשל אותה גם בעתיד, כמו שאנחנו מבשלים אותה היום.
By the low.
בדיוק, by the low. עכשיו אני רוצה לנסות להסביר משהו, אז יש לי רעיון, אני אדבר בשפה.
אמריקאית.
אני אדבר את זה בשפה אמריקאית, ואתה תדבר את זה?
בגרמנית.
בגרמנית, אוקיי. אז בעצם כשאנחנו מדברים על אלט, אנחנו מדברים למעשה על בירה, אייל.
רגע.
במונחים של ימינו.
זאת אומרת, בירת אייל בגרמנית זה תסיסה אילית.
בדיוק. עכשיו, ההבדל בין אלט, כשאנחנו מדברים על אלט, בירה אייל, אוקיי, אז מה כזה מיוחד בסגנון הזה? אז כשאנחנו מדברים על אלט, שהיא בירה אייל, אנחנו בעצם מדברים על סוג שמרים שהוא סוג מאוד מיוחד, שהם שמרי אייל שצריכים טמפרטורה תסיסה נמוכה.
עכשיו רגע, אני רוצה פה להגיד משהו. מה זה צריכים? זה לא שהם באו, קמו בבוקר ואמרו, חבר'ה, אנחנו רוצים טמפרטורה נמוכה. לא.
ברור שכן.
זה התחיל בשמרי אייל, רגילים, טופ פרמנטד ייסט. אבל מה שקרה, בגלל שהתחילו להציס אותם בטמפרטורות נמוכות, השמרים האלה עברו מוטציות, ובעצם הסתגלו לתנאים, ואז קיבלנו התנהגות מסוימת שמתאים את עצמם לתנאים הסביבתיים.
בדיוק. הסיבה להתנהגות הזאת של השמרים היא בעצם גיאוגרפית, והיא גם היסטורית. שמרי אייל רגילים לטמפרטורה תסיסה שהיא יחסית גבוהה. האלט, באופן חריג, הטמפרטורה היא נמוכה, וגם הלאגרינג, היחסון של הבירה הזאת, כמעט כמו בתסיסה תחתית.
כן, אבל עדיין באזור הזה
או שאני צריכה להגיד כמעט כמו בלאגר, ואתה צריך להגיד כמעט כמו בתסיסה.
אני לא יודע בכלל אנחנו צריכים להגיד, אבל אנחנו נגיד כן דבר כזה. אם אנחנו מדברים על בוואריה כמרכז הבירות תסיסה תחתית / לאגרינג, הטמפרטורה שם היא יותר קרה ממה שבדיסלדורף. ולכן גם הלאגרינג של דיסלדורף הוא יותר גבוה במשהו כמו 2-3 מעלות מהלאגרינג בבווריה.
לכן אמרתי שהסיבה היא גם גיאוגרפית.
ולכן השמרים, שמרי ה-so called ale, כן עדיין יכלו לחיות ולהתרגל לטמפרטורה הזאת, כי היא לא הייתה ממש נמוכה כמו שבבווריה.
אז בוא נגיד, אוקיי, את מי זה מעניין? למה זה כזה חשוב? באמת? אז אם רגע...
כן, באמת, למה זה כזה חשוב?
למה זה כזה חשוב? אם רגע נשים את הפוקוס לפרק שדיברנו על שמרי אייל ושמרי לאגר, שניסינו לעשות הבחנה בין שני זני השמרים האלה, בעצם דיברנו על זה שפרופיל הטעם והארומה של השמרים, אייל ולאגר, הוא שונה. מה שאתה מקבל משמרי אייל, זה לא מה שאתה מקבל משמרי לאגר.
עכשיו אני יכול לנסות ולהסביר משהו שבהתחלה קצת נראה לי קשה להסברה, כל הסיפור של ה-BJCP, למה הם שינו את הקטגוריזציה. כי ה-BJCP בעצם אמרו, אנחנו לא נלך על הקטע של המרכיבים, כי אצלנו קוראים לזה אחרת ובאירופה קוראים לזה אחרת, אנחנו נלך על התוצר הסופי.
כן.
ואנחנו נגדיר את הבירות האלה על פי הגדרות גיאוגרפיות וסנסוריות. לכן, האלט למשל עבר מלהיות הייבריד ביר, הוא הפך להיות אמבר יורופיין ביטר ביר. ובעצם בהגדרה הזאת הם לקחו את מה שהם ניסו להגיע אליו. הם ניסו להגיע כבירה מרירה יותר, פחות מלטית, פחות פירותית, ואיך יגיעו לה, שזה בעצם הטעמים שאנחנו מכירים מהלאגרים, כמו שאנחנו קוראים להם, ואיך הם יגיעו לזה? על ידי תסיסה נמוכה שמדכאת ייצור של אסטרים, מה שבבירות אל אחרות כן קיימות.
אז זה מחבר אותי גם לעניין שתמיד אנחנו אומרים, אוקיי, תסתכלו על התווית ותבינו, כבר אתם יכולים להתחיל לשער איזה טעם אתם מקבלים. במקרה הזה, ברגע שכתוב לכם אלט, אז אתם יודעים שאתם לא תקבלו את הארומות הרגילות של שמרי אייל.
הטיפוסיות לאייל.
בדיוק.
כן. אבל שוב, תמיד, בכל כלל יש יוצא מן הכלל. זה היוצא מן הכלל.
בסדר, בגלל זה אנחנו מדברים על האלט. חכה, כן, אנחנו נדבר על עוד כמה כאלה, אבל זאת הסיבה שאנחנו מדברים על האלט, וזאת גם הסיבה שאני בחרתי לדבר עליה כראשונה, כי היא באמת לדעתי מאוד מאוד מיוחדת. עכשיו, זו בירה בטעמים, זו בירה שהיא מאוד נקייה, היא מאוד מורכבת אבל, היא לא פשוטה. היא
בתאמים.
הרבה יותר מורכבת בטעם שלה. אני רוצה להזכיר לך שבמסגרת הקורס שעשינו, רצו שנשתה בירה אלט, כדי שבאמת נלמד את הסגנון ונבין וכו' וכו'. בניגוד לכל בירה אחרת שהביאו לנו לכיתה ושם טעמנו, אם בתאימה עיוורת, אם בלא משנה מה, וקיבלנו הסברים, את האלט נפגשנו, כל הכיתה נפגשה, צעדה לכיוון אחד הברים, ששם אפשר לשתות את האלט בצורה האופטימלית ביותר. למה?
זאת אומרת, הביאו את ההר למוחמד.
בדיוק, אבל למה? בגלל שהבירה הזאת היא כל כך מורכבת והיא כל כך רגישה, חשובה מאוד מאוד הטריות של הבירה הזאת.
גם הטריות וגם התחזוקה שלה.
בדיוק. אז זהו, אז זה לגבי האלט. עכשיו אני זוכרת שבארץ...
כן, היה אלט.
כן, הייתה, היא הייתה, הייתה השתיקה. עכשיו השתיקה, האגדה דרך אגב מספרת, שהיא נולדה מטעות.
Yeah, כמו כל דבר טוב.
כמו מול. כל דבר טוב, גם זה נולד מטעות. אז אוקיי, אז כמו שאמרת, בהתחלה, האלט יש לנו גם בדיסלדוף וגם ב...
מונסטר.
מונסטר.
יפה.
מונסטר.
פשי, את עומדת.
שהם במונסטר מכניסים לחשבון הגרעינים שלהם גם אחוז מסוים של חיטה, כדי לקבל ראש קצף יותר קרמי. זה ההבדלים.
אז זאת הייתה אלט. אז בואו נלך טיפה מערבה ונגיע לקלן. בקלן יש לנו את הסגנון שנקרא קלש, שהוא מאוד מיוחד למקום הזה, ודרך אגב הוא מוגן שם מסחרי גיאוגרפי, משהו כזה זה נקרא, ורק בירה שמבושלת בתחומי באזור שקרוב לקלן יכולה להיקרא קלש. קלש זאת בירה בהירה, ששוב, שמרי אייל, כמו שאנחנו קוראים להם, או טופ פרמנטד, כמו שהגרמנים קוראים להם, וזאת בירה שמוצסת ברף הנמוך של הטמפרטורה, ומיושנת משהו כמו 4 שבועות, בדיוק כמו שמיושנת בבירת לגר.
בדיוק פעם, כמו האלט.
כמו האלט, אותו דבר, רק שהיא בהירה יותר.
רגע, אז מה ההבדל בין אלט לקלש? זה גם הנושא של הצבע, שהקלש היא יותר בהירה, וגם נושא המרירות, ה-IBU, האלט היא הרבה יותר מרה.
נכון.
הרבה יותר מרה.
בוא נגיד, האלט מסתובב סביב ה-35,
28-42,
והקלש הוא באזור ה-20, ה-IBU. הקלש היא בעצם, בוא נגיד, היא מאוד מאוד קלה, היא מאוד מאוד מרעננת, היא מאוד מאוד בהירה, זאת אומרת, מבחינת הטעמים שיש לאלט, שהם טעמים יותר מלטיים, שם בקושי יש את המלטיות, והכל הכל בעצם, כל הדגש הוא על היובש ועל הרעננות ועל המרירות. קלש למשל...
אפשר להגיד שבקושי יש מלטיות,
לא,
אבל...
לא, המלטיות היא
בגלל
לא...
בגלל שהאלט יותר כהה, אז אתה גם תואם את האלטת היותר כהה.
נכון, יש... כן. אבל שוב, הדגש הוא לא על מלטיות, הדגש הוא על יובש, הדגש הוא על מרירות, זה הדגש, משהו מאוד מאוד מרענן.
אני חושבת שאם אתה מנסה אולי, לא להקביל, אבל כאילו לנסות איכשהו להצמיד את זה לסגנון בירה, אז יש לך את הפייל אל האנגלי, רק שהפייל אל האנגלי, רק שבוא נגיד הקל, שהוא יותר קל בגוף, ויותר יבש, ויותר קריספי בסיומת לעומת הפייל אל האנגלי.
בוא נגיד, אם הייתי מחבר את זה בין סגנונות, הייתי אומר שזה איזשהו חיבור בין ה... פיילה לאנגלי, להלס הבווארי. זאת אומרת, זה פחות או יותר הייתי שם באמצע, ואם אנחנו מדברים על האלט, אז אולי הייתי אומר, זה משהו כמו בין...
יותר לבראון.
בראון אייל, אמבר אייל, מיילד, לבין המיוניק דונקל הבווארי, עוד פעם. זה משהו שמחבר ביניהם. זה בדיוק הקטע ההיברידי. לוקח מפה ולוקח
כן,
מפה.
כן, כאילו אם עושים כמו סרגל כזה, ושמים את שני הסגנונות האלה בקצוות.
אז הוא באמצע כזה.
אז הוא לוקח... כאילו לוקח משני, אולי לא באמצע, אלא אתה מושך חוטים.
הוא לוקח את הטוב בכולם.
בדיוק, אתה מושך בחוטים ומייצר לך משהו חדש, אז זה בדיוק. בעצם הסגנון הזקן, שהוא כאילו לוקח, כמו שאתה אומר, מאלס ומהפלא לאנגלי, ומחבר...
נכון, עכשיו מה שכן, הקרלש בהחלט יש בתוכו אחוז מסוים של חיטה, שבעצם המטרה שלו זה להשאיר את הקצב. Mm-hmm. עכשיו...
יש איזושהי נקודה שמאוד מאוד חשוב להדגיש אותה. אמנם אנחנו מדברים על ציסה, עוד פעם, ציסה עילית וכולי, אין דיאצטיל בבירה הזאת. זה חשוב לי ממש להדגיש את זה, ומבחינת האלכוהול, התחושה של האלכוהול, אין תחושה של אלכוהול כבד.
טוב,
וזה...
גם אין לה אלכוהול כבד, בדיוק, היא 5%.
בדיוק. זה חשוב מאוד להבין את זה. אין דיאצטיל, אין אלכוהול כבד. אנחנו לא נשתמש בשמרים אייל אנגלי, אייל בלגי, שמרי חיטה. לא, אנחנו לא נשתמש בשמרים האלה. אנחנו נשתמש בשמרים שהם ייעודיים לסגנון הזה. שהם אייל.
נכון, ועוד פעם, אותו סיפור כמו באלט, זה אייל שעשה לעצמו אדפטציה לתנאים מסוימים שבהם רצו שהוא יהיה.
בדיוק. עכשיו, מתוך זה, אפשר לגזור גם את עניין המזיגה.
אוקיי, אז בואו נגזור את עניין המזיגה. בירה הזאת היא בירה מאוד רגישה. גם הקצף נעלם מהר מאוד, גם הגיזוז שלה יוצא החוצה מהר מאוד, והיא מתחמצנת מאוד מהר. זאת אומרת, היא מאוד רגישה וצריך לגמור אותה כמה שיותר מהר. ולכן הכוסות הן כוסות של 200 מיליליטר. אתם מקבלים כוס 200 מיליליטר, שותים אותה, ואז מקבלים את החדשה. כל הרעיון הוא שהבירה לא תשב יותר מדי זמן, שהראש קצף יישאר, שהגיזוז יישאר, שהטעמים יישארו, ושלא לא תקבל טעמי לוואי, לייט סטרוק וכל מיני דברים כאלה בדרך. כי בירה מאוד, איך דיברתי פעם עם ברומאסטר גרמני, הוא אומר, זאת בירה ארומה. זאת בירה שכל פולט קטן רואים בבירה הזאת. כל טעם לוואי הכי קטן ישר הוא קופץ. ולכן מאוד מאוד קשה להכין אותה, ולכן צריך לשתות אותה, לצרוך אותה מהר, וזאת הסיבה שהכוסות הן כאלה כוסות קטנות.
גם האלט, הכוסות הן כוסות קטנות. אותו דבר בדיוק מאותה סיבה. שוב, גם הבירה הזאת היא בירה רגישה, ולכן המזיגה היא כזאת. ואני רוצה אבל להוסיף עוד דבר, לתת עוד נקודת ראייה, לתוך הנושא של המזיגה של שתי הבירות האלה, של הקלש והאלט. גם הקלש וגם האלט הם בירות שבעצם מיוצרות, או יוצרו יותר נכון, באזורים שהם אזורים תעשייתיים. בניגוד לביר גרדנים, שאנשים באים ולוקחים את הזמן, ושמים עם המשפחה שלהם ועם הילדים, ובאמת לוקחים את הזמן, שם אתה לא תמזוג בירה בכוסות שהן כוסות קטנות, וכל רגע תקום או שתקרא למלצר או למלצרית שיבוא וימזגו לך עוד בירה. שם אתה תשב עם כוס חצי ליטר, ליטר, ואתה לוקח את הזמן שלך. פה אנחנו מדברים על אזורים שהם תעשייתיים. אנשים באים לשתות את הבירה, ברוב המקרים גם בעמידה, אז הכוסות יהיו כוסות קטנות. אבל גם בגלל שהבירה רגישה, וגם בגלל שאנחנו מדברים על אזורים שהם יותר, נקרא לזה עירוניים, ואנשים לא באים עכשיו לקחת את הזמן, כאילו נוצרה התרבות הזאת של המזיגה של הכוסות הקטנות יותר.
טוב, אז עוד מילה אחת על הקל שאני רוצה להגיד, ששוב, כמו שהיה עם האלט, הנושא הזה של השיטפון הלאגרים, גם פה הלאגרים מאוד סיכנו את מעמדה של הקל. היה ניסיון לבשל בירות לאגר בקלן, לא צלח, והקהל כן רצה את הקלש ונשאר איתה...
להישאר עם המסורת, כן.
עכשיו עוד דבר, הסגנון הזה דרך אגב, הקלש זה משהו חדש. רק ב-1918, זה הפעם הראשונה שהוציאו בירה, שבתווית כתוב עליה קלש. אם אפשר להגיד את זה, זאת אומרת, בגרמניה כל כך שמרנית, זאת הבירה, זה סגנון הבירה, אני חושב, בין הבודדים, אם לא הבודד שנוצר במאה ה-20, כל שאר הסגנונות שלהם זה סגנונות עתיקים, עתיקים, עתיקים. זה סגנון שבאמת קיבל את השם שלו במאה ה-20. עד אז הוא היה נקרא טופ פרמנטד לאגרד בירה.
ואני קוראת לו בן דוד של האלט.
הבן דוד הבהיר של האלט. טוב, אז אם עד עכשיו היינו באירופה, בגרמניה, בואו נעבור את האוקיינוס ונגיע לארצות הברית. שם יש לנו עוד שני סגנונות שהם... so-called היברידים, או מה שנקרא להם. הראשון ביניהם זה הקרים אייל. קרים אייל, שוב, זה אייל עם טמפרטורות תסיסה נמוכות יחסית.
זה גרסת האייל של האמריקן לאגר.
בדיוק. כי מה קרה? אנחנו מדברים פה שוב, נכנס עניין של חוק היובש. יש לנו את הבירות שנקראות ה-pre-prohibition beers. הבירות שהיו לפני ה-prohibition, לפני חוק היובש, הם היו לגרים חזקים, טובים, כמו שאנחנו מכירים אותם באירופה. ואז הגיע חוק היובש, ואנשים התרגלו, כמו שדיברנו על זה בפרק, בנושא הזה.
לבירות הלייט.
הם התרגלו לבירות הלייט. גם האלים היו צריכים לעשות אדפטציה לבירות לייט. והקרים אל זה בעצם אותה אדפטציה של אל, לאל שהוא יותר דומה לאמריקן...
אמריקן לאגר.
כמו שאלט והקלש בבי-ג'י-סי-פי עברו קטגוריה, גם הקרימל עבר קטגוריה מהייבריד לבירות אמריקאית סטנדרטיות.
שמה?
הוא סבור. נמצא היום באותה קטגוריה כמו של הלאגר האמריקאי הבאיר. זה בירה אמריקאית סטנדרטית. הם פשוט, שוב, הלכו לפי הטעם, ומאפיין הטעם שלו מאוד דומים, כמו שאת אומרת, ללאגר האמריקאי.
אני חייבת להגיד שהשם קרים אל זה נותן איזושהי אסוציאציה.
כן, של איזה ביט, איזה גלידה.
בדיוק, של איזה בירה קרמית כזאת.
אז מאיפה זה הגיע?
וזה ממש לא, כאילו, כשאתה חושב, כאילו, מאיפה מגיע השם... שהוא מגיע כאילו מהפרקטיקה של לקחת את הקצף של הציסה של השמרים בעצם, ואז להוסיף את זה לבירה לפני הבקבוק כדי לגזז אותה.
מה שנקרא הקרויזן.
אני אפילו לא יודעת להגיד לך כן, לא.
אז כן, לוקחים את הקרויזן. הקרויזן זה הקצף, המשחה הזאת, הקצף הסמיך. שנוצר מעל הציסה של הבירה.
שזה, כשאתה חושב על זה, זה לא נשמע כזה מגרה וכזה קרימי. כן, וזה, גם... כשאתה יודע איך הקצף הזה נראה, הוא נראה
אבל
כמו...
גם הבירה עצמה היא קרים, היא מאוד קלה.
ברור, אבל אני אומרת שכשאתה רואה על התווית קרים אייל, אתה לא. בונה לך בראש הזה סיפור שהוא סיפור אחר לגמרי מהבירה הזאת.
אז פה פשוט כדי להסיף שמרים לבקבוק, כדי שיוכל להציס
כאילו
את הבירה.
זה שם מבאס.
אני לא יודע אם זה מבאס.
אותי זה מבאס.
אוקיי. את צריכה לדעת לקראת מה את הולכת, אוקיי?
נכון.
אז את יודעת שקרים, זה לא קרים.
נו, באמת.
בסדר, זה מה שצריך לדעת. אמריקאים, נו, מה את רוצה?
בוא נדבר על זה רק שבאמת הפרקטיקה הזאת, מה שהיא יוצרת זה גיזוז מאוד גבוה.
כן.
אוקיי? אז זאת אומרת, אנחנו מקבלים בירה מאוד...
אנחנו בעצם מכניסים לבירה שעברה תהליך של עישון, אנחנו מכניסים לה שמרים חדשים ומאוד מאוד בשיא
חזקים,
עונם.
בדיוק.
בשיא עונם, אז הם יכולים לעבוד טוב ולעשות, להמיס סוכרים, לייצר CO2 כמו שצריך. מה שבעצם עושה את הקרימל מאוד מאוד יבשה, זה השימוש בתוספים, בתירס ובסוכר הרבה פעמים, עד רמה של משהו כמו 20%. השימוש בשני החומרים האלה עושה בירה, נותן יותר סוכרים זמינים לשמרים, ואז השמרים בעצם מייבשים יותר את הבירה.
כי הניצולת היא גבוהה.
בדיוק, הניצולת סוכרים היא גבוהה, ועושים את הבירה מאוד מאוד יבשה בסופו של דבר, מה שעוד, אבל מצד שני, כמו שאת אמרת, נותן טיפה מתיקות שה-CO2 שובר אותה.
כן, אני רוצה להגיד שגם באלט, גם בקלש, גם בקרים אל, השימוש בקשות הוא בדרך כלל קשות מקומי, שהיה זמין באזור, אם זה בקלש, אז יש לנו את המיטלפרו,
יש את השפלט, השפלט סלקט, כן. אף על פי שיש היום כבר מבשלות כמו למשל זיון, שהבירה שלהם מאוד מאוד קשוטית.
כי השתמשו בקשוט.
כי השתמשו ביותר קשוט בצד הקר של הבישול.
בצד הקר, כן.
אנחנו נשארים בארצות הברית, ואנחנו עוברים לסגנון הבא ההיברידי בארצות הברית, וזה הסטימביר. הסטימביר שלנו מתחיל במערב הפרוע, אזור קליפורניה.
עוד שם דרך אגב, סטימביר, זה נשמע...
סטמביר.
לא, ממש זה לא נשמע סטמביר, זה נשמע וואו.
אז זהו, כן, בואו נדבר עוד מעט על למה קראו לזה סטים, אבל אנחנו מדברים על קליפורניה, מדברים על המערב הפרוע, התקופה של הבעלה לזהב, כל האמריקאים מהמזרח שמעו שיש זהב באזור המערבי והמרכזי של אמריקה.
לסן פרנסיסקו.
רצו כולם לקליפורניה, לסן פרנסיסקו, לכל מיני מקומות שם, גם כדי לחצוב שם, גם כדי לקחת משם אוניות לאזור הצפוני יותר של החוף המערבי.
בתכלס האוכלוסייה שם גדלה,
בטירוף,
קפצה
מ-1,000 תושבים ל-100,000 בתקופה של כמה חודשים.
בפה שיש הרבה אנשים.
יש בירה.
יש בירה.
אז יחד עם אותם חבר'ה הגיעו גם המבשלי הבירה, שהרבה מהם היו מאגרים גרמנים, ובשלו את הלאגרים, אממה. האזור המערבי היה הרבה יותר...
חם.
גם חם וגם נכשל טכנולוגית. ולא היה להם את כל הפסיליטיז שהיה להם במזרח. אז גם החום וגם הפסיליטיז, כל האלתורים שהם היו צריכים לעשות במבשלות, אז הלאגר שלהם לא בדיוק קוצס בתנאים של לאגר, או אם נלך לגרמניות, הבוטום פרמנטד ביר שלהם לא הוצסה בדיוק כמו שהייתה אמורה להיות מוצסת. ואז קיבלנו פה את ההיברידיות, קיבלנו משהו שהוא אמנם לגר, אבל הטעמים שלו היו הרבה יותר קרובים לטעמים שאנחנו מכירים היום, מבירות אייל. זה היה יותר פירותי, זה היה יותר דיאצטילי, זה היה יותר מוגז, יותר מהכל.
רגע, שנייה, רגע. אז אפשר להגיד שזה סגנון בירה אמריקאי אורגינלי, הסגנון הזה?
אני חושב שהבודד שהוא באמת אורגינלי, הבודד שלא אימצו אותו מאירופה, הוסיפו לו קצ'וט ועשו ממנו בירה של אמריקאים. לא. וכל הבירות האימפריאל פילצנר והאימפריאל לא יודע מה. כן, זה הבירה אמריקאית שאפשר למצוא אותה רק באמריקה, את הסגנון הזה. עכשיו, השם שלה, דרך אגב, אנחנו כל הזמן מדברים על סטימביר, היום כבר אסור. סטימביר זה סימן מסחרי של מבשלת אנקור, שהתחילה ב-1849, אני חושב, משהו כזה, מה שהתחילה בזמן הבעלה לזהב, היום היא כבר נקראת אנקור, וזה, הם ייצרו את הבירה, הם היו היחידים, אני חושב, שהחזיקו מעמד עד היום עם הסגנון הזה, וזה הסימן המסחרי שלהם. ולכן, מכיוון שהם לקחו את זה ורשמו את זה כסימן מסחרי שלהם, כל הבירות בסגנון הזה נקראות היום קליפורניה קומון ולא סטימביר.
זאת אומרת קליפורניה קומון?
קליפורניה קומון, סטימביר, זאת אומרת, אני הכרתי אותה בתור סטימביר, וכעבור כמה זמן החליפו לה את השם לקליפורניה קומון, ולכן קשה לי קצת להתרגל לקליפורניה קומון.
כן.
בשבילי תמיד תהיה סטימביר. שוב, הרעיון של הסטימביר, בירה בתסיסה תחתית, סלש לגר, שהוצס בטמפרטורות גבוהות. למה קוראים לזה סטים? יש כל מיני דעות. יש כאלה שאמרו שבגלל הטמפרטורה, אז היה, ה-CO2 היה יוצא החוצה והיה יוצא מעין ענן מעל הבירה.
יש את הקיטור, השימוש
בקיטור. יש את השימוש בקיטור, זאת הייתה המבשלה היחידה שהשתמשה בקיטור, ולכן קראו לזה סטים. בוא, זה היה מזמן, אף אחד לא בדיוק יודע למה קראו לזה ככה, אבל בעיקרון, בירת לגר עם מאפיינים ממש לא כמו לגרים. גוף מאוד כבד, מתיקות שאריתית יחסית גבוהה, טעמים פירותיים, אסטרים, כמו שאנחנו מכירים אייל בדרך כלל.
בוא נגיד גם שהלטת, הבסיס הוא לטת בעיר, מוסיפים לזה קצת לטת קייק, קצת לטת קרמל, טירס מוסיפים, ובניגוד לחומרי הגלם, שעל הלטת שלא היה כל כך זמין ולא איכותי, הקשוט הוא מקומי.
כן, טוב, דיברנו כל כך הרבה, נשתה משהו?
יאללה, טסטינג רום, הגיע הזמן.
הגיע הזמן, טסטינג רום. אז אנחנו בטייסטינג רום שלנו.
מה בחרת לנו היום?
בחירה מאוד מפתיעה. בירת בסגנון קלש.
וואו.
כן, ממש מפתיע.
כי לצערי אלט אין בארץ.
כן, אז הלכנו לקלש והלכנו לישראלי.
גם אין הרבה קלש בארץ.
נכון, אני מכיר שלושה מותגים.
כן.
וולפס, טורנברידג' וקביר, שיתוף פעולה של סיקספק ושנית שמיוצרת במבשלת הארץ. בירה ליום העצמאות.
מעניין.
מעניין. הופי קלש. יותר פשוטי.
אופס.
טוב.
לחיים. אחוז אלכוהול כמה?
אחוז אלכוהול 4.8, בדיוק לפי הסגנון. הבירה מאוד צלולה. צבע בהיר, זהוב, קצף לבן יפה.
הבירה היא צלולה, אבל טיפה, אבל רואים שהיא לא,
היא לא, היא לא מסוננת.
בדיוק.
היא צלולה מהטמפרטורות סיסה הקרות. כן. היא לא מסוננת.
בארומה שלה, בוא נגיד ש,
ארומה הופית, הופית
כן,
אמריקאית.
כן,
זאת אומרת,
כן,
הופית
כן.
אמריקאית.
יש ארומה תקשות, כן. טיפה כאילו חריג ממה שאתה מצפה, אבל כתוב הופי.
כן. אם כבר מדברים על מה שכתוב, אז אני הייתי קורא לה הופי קלן סטייל ביר.
אוקיי.
כי קלש זה סימן,
זה קלש.
זה קלש. זה סימן גיאוגרפי רשום, ובואו ניתן את הכבוד למי שזה שלו. נעזוב את הגרמניות וביי דלור, ונלך לטעם.
בטעם אני רוצה להגיד שמהשלוק הראשון, כאילו מהכניסה של הבירה לתוך הפה, אתה מרגיש את המרירות שלה.
נכון.
זאת אומרת, הבירה לא צריכה לעבור בכל חלל הפה, לעטוף את הלשון, ורק אז אתה תרגיש את המרירות. לא, מהשנייה הראשונה אתה מבין שאנחנו מדברים פה ברמת מרירות יחסית גבוהה.
אז בואי נשאל אותך שאלה.
מה שדרך אגב, שנייה גורם לה להיות מאוד יבשה ומאוד, סיומת מאוד יבשה, קריספית כזאת.
הסיומת שלה טיפה מתקתקה בסוף. זאת אומרת, יש לה איזה משהו מתקתק?
אני פחות מרגישה מתקתקות, אני כאילו מרגישה שהיא מצמיעה אותי.
כן, כן, זה בהחלט, אוקיי? היא מצמיעה.
זאת אומרת, איזה בירה שגורמת לך לרצות לשתות ממנה עוד שלוק ועוד שלוק ועוד שלוק, כדי להרוות את הצימאון. אני רוצה להגיד שמבחינת איכות הבירה, אני חושבת שהבירה עשויה טוב. היא בסך הכל היא נקייה, אין בה פרופיל טעמים של אייל.
יש לה איזה טיפה טופי שאני טועם,
ברגע שהיא טיפה מתחממת, כן.
אבל לא, בהחלט היא בסדר גמור.
בוא נגיד, היא צריך לצרוך אותה.
מהר,
כן.
צריך לצרוך אותה מהר, אבל בוא, עשויה טוב.
הבירה עשויה טוב, היא טעימה, היא ברמת שתייתיות מאוד גבוהה. וזה שרשום עליה אופי, אז אתה כבר יודע גם שאתה תקבל משהו בכמה טונים יותר גבוהים. בסך הכל, אחלה בירה.
כן, בירה טובה מאוד. יום עצמאות שמח, לחיים. טוב, עכשיו יש לי הפתעה בשבילך. לא סיימנו.
וואלה?
כן, בגלל שקלש...
מה, אימפריאל סטאוט?
לא אימפריאל סטאוט. עוד קלש אחד.
וואלה.
בירה קלה, אז בואו נלך על שתיים היום.
יאללה.
אז הבירה הבאה שלנו זה קלן טוריסט ג'רמן סטייל אייל של וולפס אנגלמן. קודם כל גילוי נאות, המנכ״ל של המבשלה חבר טוב שלנו, אז כל מה שנגיד טוב על הבירה הזאת...
הוא במילה לא מבין עברית, אפשר לך לחופשי.
אוקיי, בסדר. אז מריוס, הכל בסדר. אז קודם כל, את יכולה לראות פה, הם לא קראו לה בירה קלש. הם קראו לה קלן טוריסט, ג'רמן סטייל אייל. בשום מקום לא כתוב קלש.
אוקיי.
אז בוא נטעם. הרבה גזים יש בפנים.
כן. אופס. יפה, גם השקעת בכוסות.
אם כבר הפתעה, אז עד הסוף. טוב, לחיים.
מה אנחנו רואים?
אז קודם כל, הצבע הוא טון אחד יותר נמוך מהכביר.
יותר בהיר.
יותר בהיר, כן. שוב, גיזוז גבוה, בירה יחסית צלולה, אם כי אני לא בטוח אם היא מסוננת או לא, אבל היא יחסית צלולה.
כאן הריח הוא ריח יותר לגרי.
כן, פה הריח הוא יותר לגרי.
יותר סולפורי, יותר...
אין פה קשות, זאת אומרת, היא לא הופי.
בדיוק.
היא... גרמנית.
כן, היא יותר סולפורית, והיא יותר באמת רחוקות לכיוון הלאגר. להזכיר, אנחנו מדברים על שמרי אייל.
שמרי אייל, אבל בטמפרטורה נמוכה.
בדיוק.
הקצף מאוד לבן ויפה, צבע, אמרנו, זהוב.
בהיר.
זהוב בהיר. אין לו את המרירות שיש לה כביר. היא לא הופית.
היא לא אמורה להיות.
היא לא אמורה להיות.
היא לא מוצרת כהופית.
בואו, זה הסגנון גם.
בדיוק.
פה זה בירה... עם האופיות שמה קצת מכבידה על הבירה, פה הבירה קלה לגמרי, ובאמת אפשר לשתות ממנה, מפה ועד הודעה חדשה.
אני חושבת שמשתי הבירות אפשר לשתות ברמה גבוהה, זאת אומרת שתיהן ברמת שתייתיות מאוד מאוד גבוהה. הבירה הראשונה, בגלל המרירות ובגלל היובש שלה, אתה ממש כל הזמן רוצה עוד ועוד ועוד שלוק, אתה גומר בקבוק שליש כזה, באמת, כמעט בשלוק אחד, שלוק מרווה כזה. הבירה הזאת, גם רמת השתייתיות שלה היא גבוהה, אבל היא יותר בגלל הכלילות של הגוף,
בדיוק.
בגלל...
היא כלילה ולכן כיף לך לשתות, זה לא שאתה שותה ואתה מרגיש, וואלה, אני צמא עוד פעם.
היא כלילה, היא מתקתקה הרבה יותר, ובגלל הגוף הקל שלה, רמת השתייתיות שלה היא מאוד גבוהה. זה לא בירה שהיא מכבידה, זה בירה שמיועדת לשתות ממנה כמויות. הם מרגישים פה את המלטיות שלה, היא קריספית כזאת בסוף, האפטר טסט שלה הוא טיפה קריספי כזה. יש לה את היובש הזה בכל זאת בסיומת. כן, אז לחיים, אמרנו, יש עוד בירה?
כן, יש עוד
די, נו.
כן, יש, אמרנו, יש שלושה קלשים בארץ, אז יש לנו עוד בירה. אז הבירה השלישית שלנו היא צרה, אוקיי, אני מקווה שזה לא תהיה צרה צרורה. טורנביץ' צרה, T-Z-A-R-A. טוב. קלן סטייל ביר, עוד פעם, לא קלש, אלא קלן סטייל ביר. בואו...
אחוז אלכוהול?
אחוז אלכוהול, 4.8
שוב. דרך אגב, של הקודמת גם, נכון?
של הקודמת 5.
זאת אומרת, היא חורגת מה...
הוולפס חורגת לכיוון ה-5, כן. 4.8, 5 ו-4.8. בואו נראה מה הטון ואת יודע לעשות.
יא. וואי, איזה טסטינג רום יש לנו היום.
טוב, היא הכי בהירה מכל הסט. שוב, מאוד מאוד, הכי צלולה גם מכל הסט, עם מערכות לגרים הכי...
יותר קלאסיים.
קלאסיים ונקיים, כן. בלי עוד משהו כן. ליד.
אני אגיד, תראה, ראש הקצף פה מתפוגג ממש מהר.
לא אצלי בכוס.
אצלי בכוס, כן. טוב, אני לא בכוס מתאימה. וואו, הטעם שלה...
הוא לא מלטי, והוא לא מריר, והוא לא... הוא רגוע, כאילו באמצע כזה, נקי. אין לו פיקים.
אין, לא. הבירה, באמת, כמו שאתה אומר, אין לה פיקים. הבירה הזאת מאוד ידידותית למשתמש. בוא נגיד את זה ככה. הבירה הזאת שאתה שותה אותה, אתה אכן מרגיש טון אחד נמוך בכל פרמטר. הצבע שלה הוא בהיר יותר, המרירות שלה היא נמוכה יותר, נכון? הגוף שלה כאילו קל יותר.
גם היובש שלה הוא לא יובש כזה, הוא נחמד כזה. אני רוצה להגיד מים, אבל שזה לא יתפרש.
לא, לא.
שזה לא יתפרש כמשהו לא טוב, אלא כמשהו טוב, משהו מאוד ניטרלי.
הבירה הזאת היא הכי ניטרלית, משלושת הבירות שטעמנו פה היא ניטרלית. כן. יש בה איזשהו משהו, יש משהו בגוף שלה שהוא טיפה שמנוני כזה. אתה מרגיש את השמנוניות הזאת בגוף שלה?
כן, וזה מה שבעצם מבדיל אותה ממים.
גם רמת המיגוז שלה
נמוכה יחסית.
נמוכה יחסית, מכל השלוש.
אבל בהחלט היא עומדת בסגנון.
היא עומדת בסגנון. זאת אומרת, הכביר בכל הפרמטרים היא
הכביר זה צד אחד, הכביר זה צד אחד, וזאת היא הצד האחר.
והוולפס היא איפשהו באמצע.
כן, אז בואו, זה לא צרה. היא לא צרה צרורה.
היא צרה טעימה.
צרה טעימה, צרה טובה.
כן.
זהו.
אז אני רוצה להגיד ששלושת הבירות ממש מוצלחות, ממש טעימות. הייתה לי אחלה טעימה. אחלה טעימה. כל הכבוד לך.
איזה מזל שאין עוד בארץ.
כל הכבוד לך.
אבל באמת, שוב, שתינו שלוש בירות, ווואלה, אנחנו בכיף. כאילו, לא כבד לנו ולא... זה הקלש, זה הסגנון.
לגמרי, לגמרי.
אז עכשיו אפשר להגיד לחיים.
אז לחיים.
לחיים. חזרנו מהטייסטינג רום, מרועננים עם הקלש, ועכשיו בואו נדבר על שני סגנונות שהם כן נכנסים מבחינת המאפיינים שלהם בנושא הזה של בירות היברידיות, אם אפשר לקרוא לזה ככה. אבל הן לא הקלאסיות. זאת אומרת, אם תשאלי מישהו מה זה בירות היברידיות, יגידו לך, אלט, קלש, קרים אייל וקליפורניה קומון. אבל יש עוד שניים שהם בהחלט עומדים בקטגוריה הזאת, אבל לא ממש מוכרים. הם יותר חדשים.
הראשון זה הטרופיקל סטאוט. אנחנו דיברנו על הטרופיקל סטאוט, הזכרנו את התת סגנון הזה כשדיברנו על הסטאוט. זה בעצם בירה זה סטאוט שנשלח לקריבים.
הפורין אקסטרה סטאוט.
בדיוק, וכדי שאפשר יהיה לשלוח את הבירה הזאת, אז בכל טון היה צריך טיפה לעלות, אם זה בקשות, אם זה באלכוהול, כדי שיעמוד בתלאות הדרך. באיזשהו שלב החליטו די מספיק עם המשלוחים, מספיק לייבא, אנחנו רוצים לייצר את הבירה הזאת אצלנו. ואם אנחנו מייצרים אותה אצלנו, אז אנחנו לא חייבים שהיא תהיה כזאת חזקה. אפשר להוריד קצת בקשות, אפשר להוריד קצת באלכוהול, בוא נייצר אותה פה בקריבים. אם אנחנו מייצרים אותה פה, אנחנו הולכים למפשלות קיימות, אבל מה? המפשלות הקיימות ברוב ברובן בשלו לגר.
ואז מה שקרה, שהסטאוט עשו אותו עם הלגר.
עם הלגר, בדיוק.
ופה זה נכנס בדיוק ההיברידיות שאנחנו מדברים עליה. נכון. אז יש לנו את הסטאוט, עם הטעמי קפה, ועם המתיקות שלו, ועם המרירות שלו, ועם
כל מאפייני
הסטאוט, אבל
לגר.
הם שמרים שהם שמרי לגר. עכשיו עוד דבר, אם אנחנו מסתכלים היום על הבירה הזאת, אז זה בעצם איזשהו סוויט סטאוט על סטרואידים. זאת אומרת, סוויט סטאוט, שהוא אין לה את הטעמים של הלקטוזים משתמשים, אבל כן, הבירה היא יותר מתוקה מהסטאוט הרגיל, כן, הבירה היא יותר...
גוף מלא יותר,
מוגזת יותר, רמת אלכוהול יותר גבוהה מעט, לא הרבה יותר, אבל
היא גם
יותר גבוהה.
יותר.
והיא פירותית יותר בגלל הנושא הזה של הטמפרטורות, אבל עדיין שמרי לגר.
בדיוק.
אז זה אחד. והסגנון השני זה סגנון שהוא עוד יותר צעיר, ואנחנו מדברים על הקולד IPA. קולד IPA, שוב, אי אפשר לקרוא לו היברידי, כי אין בדיוק מתכון שאומר, קחו שמרים של אייל, תציס אותם בטמפרטורות נמוכות, או קחו שמרים של לגר, ותציס אותם בטמפרטורות גבוהות. פה בעצם יש כאלה שעושים את זה ככה, ויש כאלה שעושים את זה ככה. הכוונה פה זה להגיע לבירה שהיא מאוד מדגישה את הקשות, פחות את הלטת, עם טעמים מאוד נקיים ויבשים. וכדי לעשות את הדבר הזה, אנחנו קודם כל צריכים לתת לה ליצוס בטמפרטורות נמוכות, לתקופה ארוכה, ולכן, אם אנחנו לוקחים שמרי אייל, אנחנו מציסים אותה בטמפרטורות ברף הנמוך של שמרי האייל, או אם ניקח לגר, נציס אותו ברף הגבוה של שמרי הלגר, ואז אנחנו נקבל מצד אחד, בגלל אם ניקח שמרי אייל ונציס אותם נמוך, נקבל פחות אסטרים, אם ניקח את הלגר ונציס אותם בגבוה, נקבל פחות דיאצטילים, ואז בעצם נקבל איזושהי בירה שהיא מאוד מאוד נקייה בטעמים. התוצר הסופי מאוד נותן דגש על הנושא הזה של המרירות, של הקשות. הסיומת שלו בגלל העבודה הארוכה היא סיומת שהיא יבשה. הטעמים מאוד נקיים בגלל הטמפרטורות הנמוכות, ואין יותר מדי טעמים של שמרים.
של אסטרים.
של אסטרים או פנולים או, או דיאצטילים. וזה בעצם הרעיון של הבירה הזאת. שוב, לקחת איזשהו שמר ולתת לו תנאי תסיסה שייתן את התוצאה שאני רוצה, שהיא לא, ממש, לא תמיד טיפוסית לאותו שמר. אז יש כאלה שאומרים שטירס הוא חלק מהגדרת הסגנון, יש כאלה שאומרים שלא חייב להיות טירס חלק מהגדרת הסגנון, אבל זה בעיקרון הרעיון של הקולד IPA. אז אלה שני הסגנונות הנוספים.
מעניין.
ובואו נדבר קצת על טיפים למבשלים.
Yeah.
על איזה שמרים לקחת. אז ככה, בואו נקודם. על הגרואל. כן, יאללה, נכון, לגר או אל, יאללה ביי. אנחנו צריכים, בגלל שהשמרים לא מוצסים בטמפרטורות שהם בדרך כלל מוצסים, אנחנו צריכים לקחת שמרים שהם ניטרלים. כל הרעיון בבירות האלה זה לתת לביר הטעם אחר ממה שהשמרים רגילים. ולכן אני לא אקח נגיד שמרים בלגיים ואציס אותם בטמפרטורה נמוכה, כי אז אני עדיין אקבל את האסטרים ואת הפנולים שהשמרים האלה מוצאים, אני אחפש שמרים שהם יותר ניטרלים, ושיודעים לעבוד בטמפרטורה נמוכה, שאני לא אכניס אותם לסטרס, כי אם אני אכניס אותם לסטרס, שוב, הם יוציאו לי טעמי לוואי שאני לא רוצה. אז אם בואו נהיה פרקטיים, כשאנחנו מדברים על התסיסה, אם אנחנו לא משתמשים, נגיד, בשמרי אלט או בשמרי קלש, שהם שמרים יהודיים, אנחנו נלך על ה-US05 או על ה-Nottingham, שהם יותר, א', הם יודעים לעבוד בטמפרטורות נמוכות, ב', הם יותר ניטרלים ומוציאים פחות, מוציאים פחות אסטרים. אם אנחנו נלך על הלגרים, אנחנו נלך על ה-W3470, שזה שמר שגם כן יודע לעבוד בתנאים יותר רחבים, הוא פחות, יוציא פחות דיאצטיל, יוציא פחות טעמים ברף הגבוה של הטמפרטורות, הוא לא צריך ממש את הרף הנמוך, והוא יהיה זה שמתאים. עכשיו, בזמן האחרון, בשנתיים, שלוש, ארבע האחרונות, כששמרי הקווייק נכנסו לעולמנו, אז יש לנו את שמרי הלוטרה, שהם שמרים שבכלל אנחנו יכולים להציס אותם בטמפרטורה של 30 מעלות ולקבל איכויות של לגר. שזה בכלל החלום הרטוב של כל אחד שמציס בבית ואין לו, אין לו מקום לשים מקרר ציסה.
אז זה בדיוק מה שרציתי להגיד, שמה שנגזר מכל מה שאמרת עכשיו, בסופו של דבר, זה שאם אתם רוצים לשחק במשחקים האלה, אתם חייבים מקרר ואתם חייבים, בעיקר לדעת לשלוט בטמפרטורות ולדעת מה הטמפרטורות שלכם. לא משנה אם אתם בוחרים שמרי אל ומציסים אותם נמוך, או שמרי לגר ומציסים גבוה, כדי שתדעו איפה אתם עומדים, אתם חייבים לדעת את הטמפרטורות, אתם חייבים גם לדעת לשלוט בטמפרטורות כדי לקבל את התוצאה הרצויה. אני חושבת שמזה צריך להתחיל.
כן, ושוב, אני עוד פעם חוזר ללוטרה, שמבחינתי זה...
זה נשמע רע, לוטרה.
כן, זה נשמע לא טוב, אבל אלה שמרים נהדרים, ניסיתי אותם, ובאמת, הם באמת עושים את העבודה. הם באמת נותנים בירה שהיא לא אסטרית, והיא מאוד מאוד נקייה בטעמים, ובואי, לא צריך לעבוד קשה ולהתחיל לריב עם המחל במקרר ופה ושם. 30 מעלות, 32 מעלות.
כל הזמן מחפשים קיצור נערה, בקיצור.
כן, אוקיי, נכון, בקיצור. זה הקטע החדש. זה כל הקטע המודרני, לחפש איך לייעל, סלש, לקצר, סלש, לעשות יותר פשוט תהליכים. והנה, קיבלנו את זה. אז שוב, מבחינת הטיפ הכי גדול, אם אנחנו הולכים על בירות היברידיות, it's all about yeast. כל עניין של השמרים, לבחור את השמרים המתאימים.
לגמרי. אני מקווה שבאמת הצלחנו להבהיר כמה נקודות. אני חייבת להגיד שכל הסגנונות האלה הם אחלה.
כן, הם בסדר גמור. כל הרעיון שלהם שתשתי עוד ועוד ועוד.
בדיוק, הם באמת סגנונות מאוד שתייתיים, מאוד ידידותיים למשתמש.
אז אלה היו הבירות היברידיות, וכמו שאמרת, אני מקווה מאוד שהצלחנו...
שפיזרנו את הערפל.
פיזרנו את הערפל, את הסטים מעל הביר. היה נחמד.
לי היה מאתגר, אני חייבת להגיד. וכל הזמן התרוצצו לי בראש...
וכל הזמן התרגום מאמריקאית לגרמנית.
כן, היה לי מאתגר, אבל מאוד נהניתי.
אז...
דברו איתנו, דברו איתנו, זה הכי חשוב. דברו איתנו כל הזמן, אנחנו תמיד שמחים לענות ושמחים על השאלות שלכם. נהניתי מאוד, תהיו באחריות.
ונתראה בפרק הבא.
יאללה ביי, נשתמע, ביי ביי. Thank you.